היה פעם אייטם שעשו עליי בחדשות, זה היה קטע היסטרי. זה נורא מגניב, זה נורא מחמיק כזה שעושים עליך אייטם בחדשות, ואתה מרגיש נורא כאילו חשוב עם עצמך. ואז פתאום גלדתי שבעריכה שמו אותי ליד כל מיני אנשים כאלה שיש להם שירותים מנסורת, כאלה שגרים בתוך אוטובוס, כל מיני אנשים כאלה. עכשיו, באמת, כל השנים דיברתי, וגם המסרים שלי תמיד היו, בואו ננסה לחיות פחות או יותר, אתה יודע, בקטע של מאוד מאוד, בסך הכל, סולידי. בסך הכל מאוד, כמו כולם כזה, לא להרער יותר מדי את המוסכמות. ועדיין שמתי לב שהמסר הזה גרם להם ממש לשים אותי שם בחבילה אחת, כאילו תחת אותה כותרת עם כל האנשים האלה, שבאמת אורח החיים שלהם הוא מאוד חריג, הוא מאוד שונה, הוא מאוד סותר את החברה. ופתאום הבנתי שהדברים האלה באמת מאיימים, המסרים האלה, כמה שהם נראו לי מאוד קטנים, מאוד כאלה, קוראים לחשיבה חופשית ולאיזשהו סוג של דיבור עם עצמנו, נראה כל כך זר, כל כך מוזר, כל כך חריג, שהיה נורא נורא דחוף לשים אותי באייטם אחד עם כל האוטקאסטס האלה, עם כל המוזרים, עם כל הפריקים האלה שהם יוצאים מהחברה ויש להם ממש ממשקים ספורים איתה. וזאת הייתה נקודה שאמרתי, אוקיי, זה הדבר שאנחנו צריכים לשנות, זה הדבר שאנחנו צריכים לעבוד עליו. על הקטע הזה, שזה שאתה בוחר לעשות דברים אחרת, לא אומר שאתה מפסיק להיות חלק מהחברה, לא אומר שאתה מפסיק להיות שותף תורם, לא אומר אפילו שאתה חייב להחזיק באיזשהו סולם ערכים שונה משמעותית. רק אומר שאתה כמו כולם, אבל עם טוויסט, שזה נחמד, לא?
טוב, שלום לכולם. אני פה היום עם שרון בירקמן.
בירקמן, כן.
בירקמן, וכמה מילים עליה. לפני כמה שנים שרון החליטה שהיא תכלס רוצה פשוט לקנות בית. כאילו, זה היה ככה הסיבה, נכון, מה שאני חקרתי עלייך.
כן.
שכל זה התחיל. אז הדבר הראשון שהיא עשתה, משהו שהגיוני לעשות, פשוט סדר בקטע הפיננסי, בניהול הפיננסי. היא החליטה שכדי לקנות בית, היא צריכה להתחיל לחסוך. בכל מקרה, אז שרון היום היא אחת ממובילות דעת הקהל הגדולות בארץ. תכף אנחנו גם ככה נדבר על הקהילות שיש לה, אבל אתם אולי מכירים אותה בשם האישה שהפסיקה לקנות, שזה גם א' שם מגניב, אבל מכיל בתוכו ככה דברים שהם קצת סותרים, וגם עליהם אנחנו ככה נדבר. ולשרון יש, אני ספרתי את העוקבים שלך בקבוצות פייסבוק, סך הכל בערך קרוב ל-90 אלף עוקבים,
וואלה.
בלי הדף, רק הקבוצות.
Damn.
Keeps going, כן, לגמרי.
I'm good.
לגמרי, אז אני קצת מקנה, בקטע טוב. ומה שהיא עושה, היא פשוט עוזרת לאנשים עם כסף וחסכונות. ובנוסף היא גם מרצה, נכון, אם אני מבין נכון, אנשים לעצמאות כלכלית, ובעצם איך להתנהל עם מה שיש, פשוט וליהנות מהחיים, בלי להגזים, בלי להשתולל, כדי להגיע ולהגשים הישגים ויעדים אישיים. אז מה קורה, שרון?
בסדר. טוב להיות פה.
איזה כיף.
ימי קורונה סטייל, כן.
כן, כן. אני חושב שזה כבר קצת אחרי, כאילו, אני מרגיש את הקורונה, אבל כבר לא כל כך, כאילו, זוכר שהיא קיימת. כי כבר די התרגלתי למסכה, ודי התרגלתי לקטע שבודקים אותי בכל מקום, החום שלי וכו'.
תראה, היא פה כדי להישאר, ואנחנו נצטרך להתאים את עצמנו אליה, כי היא לא הולכת להתאים את עצמה אלינו.
כן, אבל אני כבר, נראה לי, די כבר התאמתי את עצמי, כאילו כמה שאפשר, כן? שרון, מה הקטע עם השם האישה שהפסיקה לקנות? Tell us.
ובכן, צריך לזכור באמת, זה שם שכוון במקור, קודם כל זה היה מאוד אוטוביוגרפי, זה הייתי אני באותו שלב באמת הפסקתי לקנות ממש בצורה מאוד חריגה, קניתי רק אוכל וחיתולים לילדים וכאלה. וחוץ מזה, זה נראה לי משהו שאנשים התחברו אליו. כי בן אדם רוצה לייקים בסופו של דבר, בדיוק זה היה באמת לפני המון המון שנים, צריך לזכור, ואף אחד לא בדיוק הבין מה עושים עם הדפים האלה, ואני הגעתי לכל הסיפור הזה מזה שהיה לי בלוג, בכלל היה לי בלוג על נעליים, והיה לי בלוג על בשמים.
וואלה, זה לא יודע.
כן, נכון.
סקופ.
סקופ, ממש. אלה היו בלוגים נורא חמודים ונורא נורא מצליחים והכל, וכל מה שידעתי לעשות בחיים זה היה למצוא כותרות חמודות, שאנשים ירצו, יסתקרנו כזה וירצו לבוא פנימה. והיה לי הרבה מה לספר להם, היה לי לספר להם על כל מיני מחקרים שאני עושה, והיה לי לספר להם כל מיני דברים שלמדתי, כי אז בדיוק למדתי מדעי החברה. והיה לי לספר להם על צרכנות, כי זה תחום המחקר שלי היה בזמנו. זה עדיין תחום המחקר שלי, אבל אני הרבה פחות מתעסקת איתו כתחום מחקר. היה לי המון מה לספר להם, נורא רציתי שהם יבוא. אמרתי, בוא ניתן איזשהו שם כזה שהם באים, ובאמת באותו שלב, זה מה שהגדיר אותי, הקטע הזה שלא קניתי, והסביבה המיידית שלי, שזה לצורך העניין קולגות לעבודה, וההורים וזה, הסתכלו עליי בצורה נורא נורא משונה, למה את לא קונה? למה את לא יוצאת? למה את לא מפנקת את עצמך? למה את לא מזמינה מבחוץ? מה הילדים ילמדו? עכשיו, הילדים אז היו קטנים, כן? מה הם ילמדו? כלום.
מה יש ללמוד?
מי שם לב בכלל שאמא קונה לי חיתולים, אבל היא לא קונה לעצמה עכשיו ליפסטיק? למי אכפת?
תכלס.
תכלס, מה הם רואים בשלב הזה? אבל זה נורא נורא הפריע, וכמו שאמרתי, בדיוק אותו סיפור עם הכתבה הזאת, שהיה נורא דחוף לשים אותי באיזושהי רובריקה, שהיא לא בהכרח המקום שאני רואה את עצמי בו, לאנשים היה מאוד קשה עם העניין הזה. כי באיזשהו מקום, היה להם... הם ניהלו יחסי אהבה שנאה עם הקניות של עצמם, ואני הפסקתי בכלל לנהל יחסים עם הקניות שלי באותו שלב.
נפרדת.
נפרדנו, עד שחזרנו להיות ביחד, ואחר כך כבר חזרנו בתנאים שלי, ואז כבר אמרתי להם, תקשיבו, כשאנחנו חוזרים להיות ביחד, אתם לא כאלה חזקות, ואני לא כזאת הולכת אחריכם, ואנחנו נמצא את הדרך להסתדר ביחד, והם אמרו, את יודעת מה? העיקר שתחזרי. אמרתי בסדר.
אז אוקיי, אז השם התחיל כדי למשוך עניין. התחלת לדבר על התחומי מחקר, אז במסגרת אקדמיה? איזה...
כן, כן, במסגרת אקדמית, כן.
כאילו תואר ראשון, שני, איך זה...
זה התחיל בתואר ראשון, ואחר כך כבר התקבלתי ללימודי המשך עם איזשהו מסלול ישיר, ואז הקפאתי אותו, כי באיזשהו שלב ראיתי שאני לא מצליחה להחזיק את כל החזיתות האלה, וזה כנראה לא היה חשוב לי מספיק.
כן.
עכשיו, רשמית זה נורא חשוב לי, כי אנחנו רוסים, ולרוסים זה מאוד חשוב להוציא דוקטורט. מעשית מסתבר שפחות, כי...
אמיתי. האמת שגם אצלנו, אני לא רוסי, אבל כזה ברית המועצות, ואצלנו בבית זה היה לימודים קודם כל, כאילו, לפני אוכל במקרר, זה לך תלמד כזה, תוציא ציונים טובים, וזה ממש חשוב. אז זה גם יצא ככה שכל האחים שלי זה כולם אקדמיים, תואר ראשון, תואר שני, כאילו.
אצלי אין אחים, אצלי זה בעיקר אני.
כן, זה גם קטע של רוסי.
כן.
אוקיי, אז בואי רגע נחזור אבל לתחומי המחקר, כי זה, אני גם לא חוקר את זה בקטע אקדמי, אבל חוקר את זה בקטע שאתה נכנון, אז אני אוהב ללמוד דברים, אני קורא מחקרים, ותרבות הצריכה בארץ זה בכלל המס, שהמדינה פשוט היא סוג של נרקומנית של מס צריכה, של צרכנות, בעוד שב-OECD, לפי מה שאני מבין, לפחות המס על הצריכה זה בערך משהו כמו 30%, בארץ זה 50-52% מכל המס. כלומר, המע"מ וכל המס שקשור לצריכה ולא כנגד עמל, כנגד עבודה. כלומר, המס הוא לא על יצרנות, אלא על צריכה, שזה הזוי בעיניי. בכל מקרה, אז תרבות הצריכה בארץ היא מאוד מוגזמת, גם מחקרית, גם כאילו, לפי מס, לפי ה-OECD לפחות. אז איך מתמודדים עם זה? כאילו, איך... בן אדם מן השורה שחשוף בלי סוף לגירויים של תקנה את זה ותקנה את זה ותקנה את זה, יכול להגיד, די, חלס, אני רוצה להתחיל לחסוך לגירויים האלה. איך מתמודדים? קיצור.
קודם כל צריך להפריד את סוגי הגירויים האלה. כן. כי אנחנו מסתכלים על זה ואנחנו אומרים, וואלה, יש גירויים, הם נקראים פרסום, הם נקראים, אני יודעת מה, מוביל לידיעה, whatever. אנחנו מסתכלים על זה ככה. אבל בעצם יש לנו חברה באופן כללי, אתה יודע, כשאנחנו מדברים על חברה, אז תמיד, זה לא שהחברה נעמדת, לוחצת לך על הכתף, עושה לך ככה כזה, תופחת לך על הכתף, ואומרת, לך תקנה את זה. אין, החברה פועלת בכל מיני דרכים, אם זה מלמעלה למטה, זאת אומרת, היא מאלצת אותך לא לעשות דברים מסוימים, למשל לא לשלם במזומן, ואז זה מכתיב איזשהו אופן תשלום אחר, או מפנה אותך, לשימוש באמצעים אחרים שלהם יש עלויות משלהם, או שהיא אוסרת עליך לצרוך דברים מסוימים, למשל. אם זה מלמטה שהיא מעודדת אותך לעשות דברים מסוימים, למשל, הריבית על החסכונות היא כלום, אבל ככה גם הריבית על ההלוואות, אז דה פקטו מה היא עושה? היא מעודדת אותך לצרוך אשראי. זה בלי שזה עוד לפני שדיברנו על זה שיש כרטיס אשראי לכל דורש וכולם מחלקים הלוואות. אז זה מצד אחד. ומצד שני, היא פועלת מהצדדים. זאת אומרת, אם קודם דיברנו על סוגים מסוימים של רגולציה, יש גם מהצדדים. מה זה מהצדדים? זאת אומרת, כל החזיתות שבהם אנחנו נמצאים, אם זה עבודה, ואם זה ילדים של ואחים של והורים של. אנחנו כל הזמן משווים את עצמנו, ויש איזשהו עידוד אקטיבי. אז כשבית הספר מעודד אותנו אקטיבית לשלם תשלומי הורים עבור טיול כזה או טיול כזה, או כשהוא... זה למעשה יוצר אצלנו איזושהי הבנה שזה מה שמצופה מאיתנו לעשות.
כן.
זה מקיף אותנו. זאת אומרת, לא מספיק שראינו את זה בטלוויזיה. זה שראינו את זה בטלוויזיה, בעיתון, שמענו ברדיו, whatever, זה נופל על קרקע בסך הכל שהיא מאוד בשלה לזה. כי כבר עפו אותנו מכל הכיוונים, מלמעלה, מלמטה, מהצדדים, מפה, משם. כבר הכינו אותנו, אנחנו רק, כאילו, אנחנו באמת, אנחנו מסתובבים בעולם עם כרטיס אשראי בין השיניים, רק מחפשים איפה לגייץ אותו.
כן. כאילו, חשבתי על זה שכמעט כל יום אנחנו פותחים את הארנק ומוציאים כסף על משהו.
כל יום. כן. אחד האתגרים שעשיתי בזמנו בקבוצה, כשעוד הייתה קטנה, נגיד 3,000 איש, זה ממש בחיתוליה. באמת, זה נשמע מגוחך, אבל כאילו עשינו. אמרנו, בואו נחליט על יומיים בשבוע שלא קונים.
וואו.
כאילו לא מוציאים כלום, שקל לא מוציאים. אתה צריך להוציא, אתה מחפש מתחת לאדמה דרכים, איך לא לעשות את הקנייה הזאת היום. או שאתה מחפש מתחת לאדמה מישהו שאם זה חייב לקרות באותו רגע, אז א', תהית בבחירת היום, mm-hmm. כי לא הצלחת לתכנן זה מראש, אבל ב', אז שמישהו ישלם עליך ותחזיר לו ותספור את זה על מחר. אבל אתה חייב באיזושהי צורה להגיע למצב שיש לך יומיים שקטים. וואי. בשבוע.
וזה, איך זה הלך? כאילו, מה תוצאות המחקר?
לאנשים היה נורא קשה לעשות את זה. היה באמת, באמת נורא קשה. אני משתדלת לעשות את זה עד היום. פחות, אם פעם הייתי מאוד מאוד צמודה לתקציב שלי, באמת. זאת אומרת, פעם הייתי ממש מוציאה, היה לי לא רק רף חודשי, היה לי גם רף יומי של כמה אני יכולה להוציא. ממש.
אני כאילו כל כך רחוק מזה, אני באמת לא מוציא כסף על כלום. חוץ ממסעדות, אין לי כלום, שום הוצאה. אני כאילו כבר לא קונה בגדים, יש לי אולי 5 חוצות, 5, לא יודע, 6 זוגות מכנסיים, 10 תחתונים, זהו כאילו. חוץ מזה לא קונה, לא נכנס אפילו לחנויות. אין לי מה לקנות, אמיתי. חוץ מאוכל, כאילו לבית,
זהו, אצלי אני רואה שקודם כל, אנחנו 4 נפשות, ואני אחראית טוב, על קניות כן. לכולנו.
אצלי אין עדיין.
כולל הכלב, דרך אגב, אני אחראית לקנות לכולנו. Okay. וזה אומר שכשמר בירקמן שיבדל לחיים ארוכים, אם הוא צריך חולצה, זה אני שהולכת לקנות אותה. חוץ מזה, צריך לזכור שבאיזשהו מקום יש פה גם אלמנט של כיף. זה מהנה. להיכנס לחנויות פחות, אבל
סיוט.
לגלוש
סיוט.
באתרים האלה,
וואי.
זה כיף. אני נהנית מזה.
וואו,
אני נורא נורא נהנית מזה. יש לי טקס בוקר, טקס ערב. אני פותחת את הבוקר, אני עושה מעבר על איזה 5 אתרים, ככה מתעדכנת מה הדילים שבסביבה.
באמת?
כן.
וואו, אחר כך...
כי אני גם רוצה לדעת כמה עולים דברים. זה בקטע של להתעדכן.
כן.
זה לא שאם ראיתי עכשיו שיש מבצע על טלפון, אני אלך ויקנה אותו, נכון?
ברור, ברור. אז נראה לי שזה כאילו, לא יודעת, כשמדברים על פסיכולוגיה חברתית, התנהגותית, אז אחד הדברים שקולטים על אנשים שהם כאילו פסיכופטים, שיש להם נטייה לדברים הזויים, לדברים נוראים, גם לרצח או לאונס או דברים כאלה, זה שאין להם את הקטע הזה במוח של מניעה, של... כאילו חסמים, אין להם חסמים, כל מה שהם נגיד רוצים להגיד משהו, הם אומרים אותו, הם לא חושבים אם זה נכון להגיד או ראוי להגיד, אז אני חושב שאחד הדברים שאני לוקח משם, זה הקטע של צרכנות, שבן אדם רואה כמו שאמרת פלאפון או משהו חדש, אז אומרת, טוב, בוא נקנה אותו, כאילו, אין לו, הוא לא עוצר רגע לחשוב שנייה, למה, אם זה באמת ישמח אותי הצריכה הזאת, זה יקדם אותי או שזה סתם?
חושבת שבתור התחלה, רובנו לא יודעים מה משמח אותנו.
נכון, לא חושבים על זה אפילו.
זה קטע עצוב. לא, זה קטע עצוב. אנחנו לא יודעים מה עושה לנו טוב.
כן.
אנחנו חיים באיזושהי בועה כזאת של צריך, של כולם יש, של אני מצפה מעצמי לאלף בית וגימל, כי אני עובד באלף בית וגימל, ואני מרוויח ככה וככה וככה, ואז אני מצפה, ומתוך הציפייה הזאת אני גוזר את הרצון, במקום לשאול, אני צריך? במקום לשאול, אני רוצה? עכשיו, זה גם בסדר, בעיניי לפחות, זה נורא בסדר, ואפילו צפון עליה בסדר, לרצות דברים. לא הכל אנחנו צריכים, בסדר, הכל סבבה. באמת, הכל סבבה, הכל... אפשר בהחלט לרצות דברים, ולהכיר בזה שאנחנו רוצים דברים, לרצות זה סימן של בן אדם חי, של בן אדם שהוא מתפתח.
כן.
למה לא לרצות? למה לצמצם את עצמנו לצריך, צריך, צריך? בסופו של דבר, כל הגישה המצמצמת הזאת, חוץ מזה שהיא תצמצם את הכלכלה, שזה פחות מטריד אותי כרגע ברמה הלאומית, היא מצמצמת אותנו בתור בני אדם, כי אנחנו לא מרשים לעצמנו לרצות, אנחנו לא מרשים לעצמנו לשאוף קדימה.
נכון, יחד עם זאת, אבל צריך לנהל את הרצונות האלה.
חייבים לנהל את הרצונות האלה, וצריך גם לשים לב מה הם מתוך הרצונות האלה, לרצונות שבאמת מגיעים מאיתנו.
כן.
ומה מגיע מכל מיני שטויות שספגנו בדרך, וההפרדה הזאת, זה החלק היותר מאתגר של הסיפור הזה.
נכון.
כי בהתחלה אנחנו עושים אותו בצורה מאוד מאוד מלאכותית, אנחנו מגדירים נגיד תקציב, ואז אנחנו עומדים בו, או מנסים לעמוד בו, גם במחיר של לדלג על הרצון הפרטי שלנו, אבל על הדרך אנחנו גם מדלגים על רצונות שהם לא באמת שלנו, וככה עד שאנחנו לומדים איפה הקווים האדומים שלנו ומה חשוב לנו, זה לוקח זמן, זאת למידה, בסוף ללהכיר את עצמנו, מצחיק, אבל אנחנו כאילו לא מכירים את עצמנו. בן אדם חי עם עצמו 30 שנה, לא מכיר את עצמו, אף פעם לא ישב לקפה עם עצמו, כאילו.
כן.
זה עצוב.
נכון. היה סטטוס באיזשהו דף, אני לא זוכר כרגע איפה, שהם אמרו כזה, מישהו ישב בבית קפה, לבד, בלי עיתון, בלי פלאפון, כמו איזה פסיכופת, פשוט ישב שם. זה הזוי, אבל זה הרבה אנשים באמת לא עוצרים לחשוב, האם הקנייה הספציפית הזאת היא מקדמת אותי, או עזבי מקדמת, היא משמחת אותי. כאילו, אנשים יכולים באותה שנייה לא לקנות את מה שהם רוצו לצרוך, לקנות לצרוך, להגיד מחר, כאילו, לחכות עם זה יום, ואז להגיד, תכלס, טוב, טוב שלא קניתי. הם לא עושים, לא עוצרים שנייה להגיד, האם אני באמת צריך את זה, וזה ישמח אותי, או שזה סתם עוד הוצאה תמשיך את החפירה של הבור הקטן שאני חופר לעצמי, ואז הם באים אליי כדי שאני אעזור להם לצאת מהמינוס וכו'. וזה דברים שהם, כאילו מצד אחד אני אומר, זה אמור להיות כל כך obvious, שאם אין לך, אל תקנה, כאילו. אז אתה יודעת, אולי
כאילו... אבל זהו שזה לא obvious, כי ברגע שהאשראי שלך כל כך זול,
כן.
אז זה מפסיק להיות obvious, נכון?
לא, אז אני אומר, אולי זה משהו שכאילו גדלתי, כי גדלתי משפחה מאוד ענייה, ואצלנו אם לא היה, אז לא היה, זהו, נגמר, כאילו. אולי זה החינוך, ואני אומר, איך זה לא... יודעת, הגיוני.
תשמע, אני גדלתי בדיוק במשפחה ענייה כמוך, רק שאצלנו הקטע היה צריך. שלא ירגישו שאנחנו עניים, אבל בחיית, אנחנו עניים, נו באמת, איך אפשר להסתיר את זה? וכל הזמן התגלגלו עם הלוואות, עם משכנתאות, ננה, 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 כל הזמן, כל הזמן, שלא ישימו לב שאנחנו חריגים. עכשיו, למי אכפת אם אני חריגה? באמת. ונניח ש... אבל היום זה רוח התקופה של who cares. ואז, בוא נגיד, בשנות ה-80, זה לא הייתה רוח התקופה. כי הכל היה הרבה יותר קונפורמי. והכל היה הרבה יותר אחיד במידה מסוימת, אז היה מאוד חשוב שלא ירגישו עליך שאתה חריג, שאין לך. ושוב, זו חברת מאגרים, גם צריך לזכור. להערכתי, כמעט כולם היו במצב די דומה.
נכון. טוב, אז בואי רגע, נהיה פרקטיים. אז התחלנו לדבר על הנושא של לך לצמצם הוצאות. הדבר הראשון זה שנייה להבין בכלל האם ההוצאה הזאת היא... תשמח אותנו ובאמת תגרום לנו, האם זה עונג או עושר? עונג זה שמחה או כאילו רגע עושר רגעי, ועושר זה באמת משהו שהוא ongoing מתמשך. אז כל אחד יש לו, לדעתי לפחות, כל אחד יש לו מן הסתם רגעי עונג משלו ורגעי עושר אחרים, שזה סבבה, אז תקנו את מה שאתם באמת מרגישים שזה ישמח אתכם לאורך זמן.
גם אגב, בהקשר הזה תמיד מדברים על הקטע הזה של צבירת חוויות וצבירת חוויות וזה, ואני רוצה להגיד אגב בהקשר הזה, שיש חוויות שהן כמו קלוריות ריקות, של צריכה, כי אם נסעת על איזשהו טיול חסר ערך לחלוטין, שאתה לא נהנה בו בשום צורה, ואתה רק עובר מחנות לחנות, מחנות לחנות, אבל עושה את זה בשפה זרה?
לא מן את הקטע הזה. זה כל כך נשמע לי משעמם. מסעות שופינג זה דבר שהייתי, וואי, הייתי הורה בעצמי לפני שכאילו אני עושה את זה.
לא בשבילי.
אני אמיתי לא מבין גם מה הפן בזה, באמת לא מצליח להבין. אבל זה כמו שאמרתי, מהאתרים, אני שונא את זה. anyway, שנייה, אז אנחנו מנסים להיות אבל להתמקד במשהו שהוא כלים, שאנשים ששומעים אותנו לוקחים איתם. אז איך מתחילים, אתה יודעת, כמה שאפשר לצמצם את ההוצאות שלנו ולהתייחס לזה, כאילו, להתחיל באמת לחסוך, כמו שאתה יודעת, את הצלחת והרבה אנשים אחרים מצליחים.
קודם כל, בגדול לא בטוח ש...
שצריך.
כן.
נכון.
זאת אומרת, יש...
לא, בוא נגיד שמי שכן צריך.
בוא נגיד שעכשיו אנחנו ברוח התקופה שבה כאילו כולם צריכים במרכאות, לא בגלל הקורונה, בגלל שזה עכשיו באופנה לדבר על צמצום ועל כמה תרבות הצריכה זרה וזה וזה וזה. ואני רואה גם אנשים שהיו מגיעים אליי להרצאות, ואנשים שהם נהנים מזה באופן ממש מעורר הערצה, הם עושה להם טוב, והיא אומרת לי, אבל כולם מסביבי חוסכים וגם אני רוצה. ואת אומרת לה, לא, למה? למה? למה את צריכה להניש את עצמך? אז קודם כל זה חשוב להבין שגם פה צריך להיות קשוב לעצמך ולראות אם אתה... עכשיו, יכול להיות שאתה רוצה לצמצם את ההוצאות כי המצב לא נראה לך מספיק טוב או שדברים כאלה. זה משהו אחר. אז א', אולי אתה צריך לצמצם וב', אולי אתה צריך להגדיל הכנסות ועדיף את שניהם. תמיד עדיף את שניהם בעיקרון. זה לקחים מהקורונה. אבל בגדול אנחנו קודם כל צריכים להבין בכלל איפה זה פוגש אותנו. כי זה לא תמיד פוגש אותנו במקום שנדמה לנו שזה פוגש אותנו. נדמה לנו שזה צו השעה עכשיו, לחסוך, וללללה וללללה וללללה.
אני לא מרגיש את זה, אגב. כאילו אולי את, כי את בתוך הקהילות שלך, אז זה מה שאת כאילו, האנבארמנט שאת נמצאת בו, לא באמת מרגיש שיש עכשיו צו
לא, אני מרגישה שיש דיבור מאוד גדול באופן כללי, גם בתקשורת, אני עוקבת, הרבה דיבור מאוד גדול על צמצום, על יוקר מחיה, על דברים כאלה.
טוב, אולי הקורונה, את יודעת, דחפה את זה לפנים.
הרבה לפני הקורונה, והקורונה ממש דחפה לנו את זה לפנים, שאנשים, טוב, עכשיו, הקורונה היא לא דוגמה לכלום, כן? כי אנשים איבדו את העבודה שלהם, אין שום התייעלות כלכלית שאפשר לעשות עכשיו. נכון. שתציל אותם מההתרסקות המתקרבת, בהנחה שהם במצב שהוא בריסוק, כן?
מקווה שלא.
כולנו מקווים, אבל בסופו של דבר זה, let's face it.
כן, אוקיי, אז בוא נחזור לניהול הוצאות, צמצום הוצאות.
בגדול, כן. הדבר הכי פשוט לעשות, זה לנהל קודם כל רישום של ההוצאות, זה מה זה חשוב בעיניי, ואנשים לא אוהבים לעשות את זה, כי כמו כל דבר, זה כמו להסתכל במראה הזאת, שהיא לא מראה מחמיאה בחנות, ואז זה פתאום רואה שאת זקנה. ושהחולצה לא יושבת עליך טוב, אז את עושה את השיקוף הזה, ואז פתאום את מגלה, שארומה, מה זה החיים ממך טוב? או שאת לקוחה מתמידה של סטימצקי, ב-1,000 שקל בחודש, את מגלה על עצמך כל מיני דברים, שכאילו ידעת איפשהו, באחורי הראש שלך, ולא, אף לא שמת להם את הפוקוס עם סיבה, זה הרי נורא מניפולטיבי, אנחנו עובדים כל הזמן. גם בקצת לעבוד על עצמנו, גם בקצת לספר לעצמנו שאנחנו בסדר, שאנחנו כמו כולם, שאין פה שום דבר חריג.
כן.
אז שיקוף הוצאות זאת התחלה טובה מאוד. אני אומרת להם, תעשו 3 חודשים, 0.5 שנה, מי שמחזיק חודש, אני מחזיקה ממנו גיבור. עכשיו, הקטע הוא שאני אומרת להם, תעשו גם, כאילו, קחו גם את הפירוטי האשראי, וקחו, ותעשו גם איזה חודש באפליקציה, תעבירו את חודש מלדווח על כל קנייה, והם נורא נורא כועסים ונורא מתמרמרים, כי זה נורא לא נוח. ומה, אנחנו נעכב את כל התור, כאילו ישראלים, עכשיו הם מוטרדים לי מהתור, כשצריך לדווח באפליקציה. אם היה צריך לריב עם הקופאי על שקל, לא, זה בסדר, אפשר לריב. אבל אם אני צריך לדווח, עכשיו זה מעכב את התור. בקיצור, אנשים נורא מוטרדים, ויש המון אנטי, עכשיו, ככל שאנטי הוא יותר גדול, אני אומרת, זאת הנקודה שצריך לשבת עליה. אם האנטי שלך הוא לדיווח הוצאות, אתה צריך לדווח הוצאות בכוח. בהוק או בהיקור, כי זה מפחיד אותך מצד אחד, ומלחיץ אותך. עצם הפעולה מפחידה ומלחיצה אותך עוד הרבה לפני שהסתכלנו על מה שאתה מגלה אחרי זה בפועל. אחר כך עושים ניתוח של על מה יוצא הכסף, ומסתכלים איפה אני לעומת החלומות שלי, ואיפה אני לעומת מה שאני רוצה לעשות בחיים, ואיפה אני יכול להתחיל לחלק את הכסף שלי אחרת. אני אפילו לא אומרת לצמצם, כי זה לא נכון. מצידי תוציאו בדיוק את אותה כמות, אבל תעשו את זה עם איזשהו כיוון. אל תתפזרו לי על השוטף.
כן.
שוטף בסוף לא מביא אותנו לשום מקום. הוא פשוט משמר מצב קיים. אנחנו יודעים, המצב הקיים הזה זה הידרדרות.
כן. זה גם אחד הדברים שאני כאילו קולט, ואני מאוד מתחבר למה שאת אומרת, שאנשים עסוקים בשוטף. ולא, גם אמרנו את זה מקודם, אבל לא עוצרים שנייה, להסתכל רגע ולקבל החלטות. וקבלת החלטות רציונלית זה על בסיס נתונים. אז להגיד, אוקיי, מבחינת הנתונים שלי, על מה אני מוציא או מוציאה על כסף, והאם זה משהו שאני מוסיף גם כשאני אומר ללקוחות, תנסו לחשוב, האם זה באמת גורם לכם, זה משמח אתכם, יכול להיות, א', הרבה אנשים גם מגלים שיש להם הוצאות שהם בכלל לא ידעו שהם קיימות, איזושהי הוראת קבע או תשלום שהם שכחו ממנו, וזה פתאום עוד איזה 100 שקל, 200 שקל בחודש שחוסרים בכיף. אבל מעבר לחיסכון הקטן שכזה, יש עוד הרבה דברים שהם משמעותיים יותר. כמו שאת אומרת, מה החלומות? והאם הדרך שאני כרגע נמצאת בה, או נמצא בה, זה באמת מקדם אותי לחלומות? האם, לא יודע, כל הדברים האלה, וזה כאילו מטורף, שאנשים ליטרלי לא עוצרים לחשוב, הם עסוקים בשוטף. ורוטפים אחרי
כי זה הזנב של עצמם. יודע, זה הגלגל.
כן, ממש ככה.
זה הגלגל הזה שאנחנו רצים בו. אנחנו רצים בגלגל. הגלגל הוא לא הולך קדימה, נכון?
נכון.
אתה תמיד נשאר באותו מקום. הגלגל מסתובב, אתה נשאר באותו מקום. עכשיו, העניין הוא, כמה אתה תישאר באותו מקום, עד שתזדקן, ואתה תיפול מהגלגל, וזהו, גמרנו. ואנחנו היום מזדקנים בשוק התעסוקה נורא מוקדם, בגיל 45, לפעמים אתה כבר ממש קשיש במונחי שוק התעסוקה, בלתי ניתן להעסקה.
נכון.
ואז מה?
בעיה.
בעיה?
תגידי, מבחינת ניהול תקציב, יש לך דרכים וטיפים לעשות את זה ידידותי למשתמש? כאילו מי ששמע אותנו בטח אומר, תכלס אני ניסיתי פעם עם אקסלים ופשוט איבדתי את זה. לי יש כמה, אז אני רוצה לשאול אותך אם יש לך גם דברים.
קודם כל, אל תעשו את זה עם אקסלים. אני מאוד אוהבת אפליקציות, באמת. אני אוהבת לדווח את הדברים באפליקציה. קודם כל, האפליקציות הן מהנות. הן נותנות חוויית משתמש טובה. עכשיו, כדי שהאפליקציה באמת תעשה מה שהיא צריכה לעשות, צריך איכשהו לחלק בה את העץ כמו שצריך, אבל בסדר, נו.
איזה אפליקציה את משתמשת?
אני משתמשת בתקציב מהיר. אני חושבת שכמות האנשים שקנו אותה בגללי היא עצומה, והם צריכים לפצות אותי על זה. אבל בחרתי אותה, אגב, כי היא צהובה. הצבע שלה הוא צהוב, וזה מצא חן בעיניי, וזה בערך הדבר היחיד שעניין אותי. כי הם כולם עושות בעיקרון אותו דבר. אותו דבר. אין שום סיבה לקחת משהו שבו הכפתור מופיע במקום שהוא לא נוח. קחו משהו שמתגמל אתכם. עכשיו, מעבר לזה, אני מאוד מאמינה במשהו שנקרא קופת אני, שזה קטע כזה חמוד, שאני אומרת, הקפה הזה, המאפן שקניתם, שימו את אותו כסף בקופה. והתנאי הוא שאת הקופה הזאת נותנים לה לעמוד חצי שנה.
כאילו להשוות כל הוצאה
לחיסכון? לא, לא, לא. אתה מוותר על כוס קפה אחת ביום, ופיזית שם את זה בקופה.
עושים את זה לשם שמפסיקים לעשן סיגריות.
זה מה זה חמוד. אתה יודע, ואז אחרי חצי שנה אתה פותח, ואתה מגלה יש לך שם 2,000 שקל. איזה כיף זה 2,000 שקל.
תכלס.
כלום. לא עשית כלום. באמת, לא עשית כלום. אבל 2,000 שקל, בניגוד ל-9,000 כוסות קפה שהיית קונה בסכום הזה, 2,000 שקל זה כבר סכום שאתה יכול להתחיל לחשוב איתו על משהו שעושה לך טוב. זה הבילוי הזה בספה שנשים חולמות ללכת אליו. לא, אפילו לא הבנתי למה, אבל כאילו, באמת. אבל זה בדיוק הספה הזה שאת יכולה לפנק את עצמך, או ההכשרה המקצועית הזאת שפחדת להתחייב עליה. זה באמת איזשהו מקום שאת אומרת, אני שם את עצמי במקום טוב, אבל לא בשוטף. זאת אומרת, כן עושה את זה בשוטף, אני שם את עצמי במקום חיובי בשוטף, אבל אני עובד לקראת משהו. ומשהו הזה יכול להיות כל דבר, והוא יכול להיות פן, והוא יכול להיות לא פן. העיקר שהוא בשבילי, והוא לטובתי. אני מאוד מאמינה, אגב, בקונספט הזה, באופן כללי של תקציב שמסתכל, או לא, תקציב זה מונח לא נכון, אבל באמת של ניהול כסף, בצורה שאנחנו מסתכלים עלינו ועל רווחתנו קודם כל. ורווחה היא לא, אנחנו אינטואיטיבית יודעים, ולפעמים אנחנו מרגישים צורך לפצות את עצמנו, ואז אנחנו אולי פחות עושים את זה נכון, אבל אנחנו יודעים מתי משהו לטובתנו, ומתי משהו זה סתם פלסטר כזה, על איזשהו מצב רוח רע רגעי כזה. אנחנו יודעים.
בגמרי. האמת שיש טיפ מגניב בקטע הזה של ניהול תקציב, של פרופסור דן אריאלי, שהוא אמר דבר כזה, הוא אמר, לכל אחד יש בגדול, כן? שתי סוגי הוצאות. הוצאה אחת שהיא הוצאה קבועה, שוב, בגדול, כן? חשבונות ואוכל וכו', שזה די חוזר על עצמו פחות או יותר, והנחה ואנחנו באמת מתנהלים כמו שצריך. והוצאה נוספת שזה בזבוזים, שזה בית קפה או whatever, גדים וכל אחד עם הבזבוזים שלו. אז הוא אמר, פשוט לקחת את התקציב שהגדרנו לעצמנו של הבזבוזים, נגיד לכל החודש, נגיד שזה סתם אני אומר 1,000 שקלים, ואז לחלק אותו חלקי 4, שזה 250 שקלים, שזה כנגד 4 השבועות, ואת ה-250 שקלים האלה פשוט להתנהל איתם מיום ראשון עד יום שבת. ואז יוצא מצב שאת לא צריכה גם להתעסק יותר מדי עם התקציב, ואז זה ממש, לא יודע, אני, הלקוחות שלי גם מעפים על זה, וזה עובד טוב, וגם אני משתמש בשיטה הזאת. ואני יודע שיש לי תקציב שהוא כאילו מוגדר לבזבוזים, ורק אותו אני, רק אותו אני בזבז. ויצא מצב שאני, טוב, אני באופן אישי כן עוקב אחרי, יש לי גם אקסלים, לא אוהבת אקסלים.
גם לי יש אקסלים.
אני כן אוהב.
זה לא קשור.
אוקיי.
אני מאוד אוהבת אקסלים, אני רק לא אוהבת אותם, אני רק חושבת שהם לא מתאים לשימוש רחב, you know.
אוקיי, אוקיי. אז אוקיי, אז אני דווקא ממש, כאילו, לא מסתדר עם אפליקציות, ודווקא אקסלים יותר נוח לי. בכל מקרה, לא אני אספר את כל זה, כי הרבה פעמים אני, מה שאת אמרת, אני מאוד מתחבר אליו, שלפחות, לפחות חודש, זה כאילו המינימום של המינימום לעשות ניהול תקציב וממש לרשום כל הוצאה. זה יכול להיות בקבוצת וואטסאפ שאתם פותחים עם עצמכם, או עם הבן זוג, בת זוג, או חבר, חברה, whatever. זה יכול להיות דרך אפליקציה, לא משנה איפה, בנוטס, זה לא באמת משנה. ואז באמת לראות ככה ולהגיד לעצמכם, טוב, זה ההוצאות שלי, אני יכול, יכולה לחסוך, בכלל, אם אתם רוצים, לא חייב, כן? בדברים האלה והאלה, אבל אחרי שעשיתם את זה, ואתם, כמו רוב האנשים, לא באמת רוצים להמשיך לנהל תקציב, וזה בסדר, אז תקחו את הטיפ של דן אריאלי, ופשוט תעשו את זה בשיטה טיפה יותר ידידותית למשתמש, או נוחה יותר, שוב, בהנחה ואתם לא יכולים, כמובן שעדיפות היא כן לנהל תקציב, להיות על זה כל הזמן, כי זה בסוף, כסף זה כמו אנרגיה, ואם לא מנהלים אותה, או מנתבים אותה למקום הנכון, היא פשוט נעלמת, בלי לשים לב.
אני חושבת שרוב מי שלא רוצה לנהל תקציב, ואני אומרת את זה באמת בהתנצלות מראש מהמאזינים, לא מבין שזה כיף. הוא לא רואה את הכיף בזה, הוא חווה את זה כסבל. עכשיו, אני מסכימה שיש איזו תקופת התרגלות, וזה באמת לא נעים בהתחלה. הכל נכון, מצד שני, גם כשאתה מתחיל לרוץ, יש לך תקופת התרגלות שכל הגוף כואב לך ובא לך להרוג את כולם. זה לא שונה משום מיומנות אחרת שאנחנו לומדים לפתח אותה, והתחלות קשות, כל ההתחלות קשות, אז כאילו לשפוט לפי כמה חודשים הראשונים ולהגיד, לא, לא רוצה לעשות את זה, זה קשה לי. נראה לי שמפספסים את הרכיב של הכיף, כי ברגע שהם מתחילים לשחות בחומר, פתאום אתה יודע לעשות דברים מעניינים, כמו להעביר כסף מסעיף לסעיף, ופתאום מתפנה לך כסף, או לחסוך אותו מחודש לחודש, למשל הגדרת תקציב X להלבשה, למשפחה, שאצלנו הוא מאוד עלוב, אני חייבת להגיד.
טוב מאוד.
כי לא צריך את האמת. ואז פתאום אתה עוגר אותו מחודש לחודש, והנה, פתאום מצטבר לך, לא יודעת מה, 2,000 שקלים, שאתה אומר, וואו, עם זה כבר אפשר לעשות הרבה יותר, מאשר עם לא יודעת כמה, 200, 300, 500 שהגדרנו לחודש. ככל שהסכומים שאנחנו, ככל שאנחנו מפתחים יותר מיומנות, עולם שלם נפתח בפנינו של יכולת להתנהל עם הכסף וליהנות ממנו, ולעשות איתו דברים סופר כיפים, אבל צריך לעבור את התקופה הראשונית הזאת, שזה כזה טירונות, וזה מאפן. ואתה עושה פזצטאות, ולא כיף, נו מה.
לא, אהבתי את הדוגמה הזאת. בואי, כאילו, בנושא קצת אחר. יש לך, כאילו, זה עסק, נכון? אני מבין, נכון? את מתפרנסת גם מדברים שאת עושה.
בשאיפה, כן.
כן. אז תפרי לי קצת, איך את עוזרת לאנשים? זאת אומרת, מה השירותים שאת מציעה, מעבר להרצאות הסדנאות, שאני יודע שאת עושה המון, לפחות לפני הקורונה, גם עכשיו, אני מניח שיש לך פחות. יש עוד דברים שכזה, אם מישהו רוצה לעבוד איתך ולצרוך ממך משהו, מה הוא יכול לקבל ממך?
זה הולך ככה, יש הרצאות וסדנאות, כמובן שלי תמיד נוח שאנשים באים להרצאות וסדנאות, כי אני מאוד מאמינה בקבוצות. האמת היא שאני מאוד אוהבת קבוצות, אני חושבת שיש הרבה כוח בקבוצה. בגלל זה גם מראש הלכתי לכיוון הזה, ופחות לכיוונים של... אבל אפשר לעבוד איתי באופן אישי, גם באחד על אחד, כן. גם תהליכים שיש יותר ארוכים, יותר קצרים, וגם פגישות כאלה של התייעצות. יש ליווי בוואטסאפ שהוא פתוח לכל החודש, והם משלמים איזשהו סכום מצחיק בחודש, ויכולים לשאול אותי אשכרה כל שאלה. כזה בוואטסאפ שזה נורא נחמד. ויש, יהיו תכף קורסים דיגיטליים שזה יהיה כזה חביב שאפשר לקנות איזשהו הרצאה.
באיזה נושאים?
אותם נושאים שאני בדרך כלל מתעסקת איתם, שזה כל הקטע לנתק את המנגנון הכואב של הרגש מהכסף. כי המנגנון, לנתק אותו, אי אפשר.
כן.
כסף ורגש עובדים ביחד, כי בסופו של דבר הם כל מיני שיקופים של עצמנו. זה לא שנוכל להתחמק מזה, נכון? זה לא שנפסיק להרגיש פתאום. אז ככה גם הכסף לא מפסיק להרגיש. אבל מה שאפשר לעשות, אפשר לשחק עם המנגנון הזה, אפשר לראות איפה מנצלים אותו לרעה, איפה מנצלים אותנו לרעה בקטע הזה, ולהתחיל לעבוד איתו. אז יש כל מיני הרצאות שמדברות על מאני תרפי, שזו השיטה שאני עובדת איתה. וכל מיני הרצאות שמדברות גם על בנייה של תקציב, כזה שהוא תקציב מיטיב. הוא לא תקציב אומלל, הוא לא תקציב מצמצם. הוא תקציב מיטיב. תקציב להגשמת חלומות. וכל מיני, איך לדבר עם ילדים על כסף, הרבה הרצאות וליווי שקשורים בתקשורת, איך לדבר עם בן זוג או בת זוג על כסף, ולא בקטע שיפוטי, ואיך לזהות את הדינמיקות האלה בזוגיות, כי יש דינמיקות בזוגיות, כן. שהן דינמיקות שיפוטיות, ולפעמים דינמיקות קשות מאוד, של הורה וילד, של מישהו שמרגיש מבוגר אחראי, של מנהל עבודה באמת, ועובד, נוצרות כל מיני דינמיקות, שכל אחד, אתה יודע, מביא את המטען הרגשי שלו ואת השכלה שלו, ובסוף הכל נשפך לכל הנושא הזה של כסף. אז תקשורת וילדים וניהול זמן וניירת, יש הרצאות וסדנאות על ניירת. ניירת זה אהבה גדולה אצלי. ניירת ותיוג באופן כללי.
אנחנו נשים לינק בתיאור של הסרטון, בתיאור של הפודקאסט.
כל.
שיהיה לנו ככה למאזינים. זה נשמע לי מטורף. אגב, זה נשמע כמו פורטל של קורסים, לא כאילו... אמרת את זה כאילו זה בקטנה, זה די הרבה.
לא, 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 זה לא בקטנה בכלל, אני עובדת בזה כבר הרבה זמן. אני עובדת על זה כבר הרבה זמן.
מתי זה יוצא לאור?
או שזה כבר יצא? חלקים יוצאים, חלק לא, פגישות ניירת אני עושה כל הזמן, פגישות ייעוץ כאלה וליווי בוואטסאפ אנחנו עושים כל הזמן.
טוב, אז תשימי לנו איזשהו לינק ואנחנו נשתף את כולם. אז... אני כאילו מנסה להבין, יש לי הרבה דברים שאני מרגיש, ואני חושב שדווקא את תוכלי ככה לאמת את הרגשות האלה, או לדעת להפריך אותם. בזכות הקורונה, או בגלל הקורונה, אני מרגיש שהשתנו הרגלי צריכה. כלומר, אנשים, לא כי הם, כאילו, אין להם ברירה, אז הם צורכים פחות, אבל יש מצב שזה גם ישפיע להמשך, זה אף אחד לא יודע. אבל זה הגיוני, אני חושב שזה הגיוני, אבל אני רק רוצה לוודא שזה מחשבה שהיא גם, את יודעת, שאת מרגישה כמוני, האם זה נכון שכאילו ישראלים מוציאים פחות, או שכאילו תכלס חזרנו להרגלים של לפני המשבר?
לא, ברור שאנחנו מוציאים פחות. קודם כל זה תקופת הסתגלות. זה תמיד בתקופות של שינוי, אנחנו מנסים לצמצם ככל, אתה יודע, עד כמה שאפשר את כל ההתפרעות בחזיתות אחרות, וכל האנרגיה שלנו הולכת לשינוי. אין לנו אנרגיה להשקיע יותר מדי בשופינג ובכאלה. חוץ מזה, יש איזשהו צמצום בכמות האופציות לשופינג. כי פתאום אתה מרגיש צורך יותר לקנות אונליין, אנחנו פחות נוטים לצאת מהבית היום, אם שמת לב. לא יודעת איפה אתה גם.
לא שמתי לב. אני גם פה בתל אביב.
אז אני רואה באמת שיש פחות נטייה לצאת מהבית, ופחות גם נטייה לתת לילדים לצאת מהבית. יש לי שני ילדים, אני לא יודעת אם אמרתי, שהוא כמעט בן 16 והיא כמעט בת 15, ואני ממש רואה שאם פעם אמאות היו שולחות את הילדות לקניון באוטובוס, והלכי תקני לך משהו נחמד כזה ותהנו ותסתובבו וכאלה וכאלה וכאלה, היום זה ממש, הם גם מסיעות אותם, זאת אומרת, זה גם הרבה יותר hands on,
כן,
וגם
כן.
הם
לא
נוטות.
זה גם נראה מגיל, כאילו מרגיש מגיל לצאת.
זה מרגיש איכס כזה, כן. זאת אומרת, הקשרים שלך הם הרבה פחות בכמותית, זאת אומרת, אתה שומר על קשר רק עם אנשים שהם מספיק מעניינים ומספיק רלוונטיים בשבילך, כן. ומצד שני הם גם הרבה יותר עמוקים, ואז זה אומר שאתה לא חייב. אתה יודע, כי ככל שהקשר הוא כביכול יותר שטחי ויותר מרוחק, אז אנחנו נפגשים בנסיבות חברתיות. מה זה נסיבות חברתיות? זה אוכל. בוא. אבל ככל שהקשר הוא יותר מעמיק, אז לא צריך את הקישוטים האלה של האוכל, אז אפשר באמת לנהל מערכות יחסים עם רכיב רגשי יותר עמוק. וכן, זה גם אומר שאנחנו צריכים לשלם עליו פחות באופן עקרוני, כי את התשלום אנחנו מבצעים בצורות אחרות. אז כן, אנחנו קונים פחות באופן עקרוני, נראה לי כרגע.
את חושבת שזה ימשיך ככה? כלומר, אני מנסה להבין, האם נקרא לזה הרגל השתנה, או שזה פשוט נקודתי בגלל שאנשים נגלים לצאת החוצה וקורונה, את יודעת?
בתור התחלה זה נקודתי. אבל
זה
ככל שהנקודה הזאת תימשך יותר זמן, זה יפסיק להיות נקודתי וזה יהפוך להיות תרבותי.
אם הקורונה תמשיך איתנו, טוב.
א', אם הקורונה תמשיך, ב', אם הבלגן בטיפול הממשלתי ימשיך, כי כרגע אני לא חושבת שמישהו יגיד שהטיפול פה הוא מזהיר במיוחד, מבחינת הוודאות הכלכלית שלך. עסקים קרסו, אנשים קרסו, תעשיות שלמות נסגרו, הצטמצמו בצורה דרסטית. זה נראה שאנחנו מסתכלים עכשיו על כמעט מיליון מובטלים, זאת אומרת. ככל שאתה מרגיש שיש לך פחות מענה, אז אתה מתכנס יותר לדוח עצמך. ואתה גם פחות נוטה לעשות כל מיני דברים, כמו לקחת אשראי, או ללכת לאיזו חופשה מפנקת, או כאלה מין. כי כרגע הצרכים שמאוימים הם הצרכים הבסיסיים ביותר.
כן.
אז אתה גם מתכנס. עכשיו, ככל שהקורונה איתנו, וככל שהטיפול ימשיך להיראות ככה, אנחנו נצטמצם. מתוקף זה שאנחנו נהיה יותר ויותר חסרי ביטחון במעמד שלנו. שזה קטע. חברות עניות בכלל מאופיינות בחוסר ביטחון מאוד גדול של שכבות נרחבות באוכלוסייה. ואז השכבות האלה, מה הן יכולות לעשות? א', הן לא יכולות לקנות שום דבר, או שיש איזשהו שוק מאוד גדול ליד שנייה, וב', הן יכולות לגנוב ולעשות עוד כל מיני כאלה, אז גם מפלס הפשע שלך עולה. באופן מאוד
טבע הדברים.
באופן מאוד גס, נגדיר את זה.
כן, זה רק לא התחלנו, עוד לא הגענו ל...
לא התחלנו לגרד אפילו את המשבר, כן. הזה, בכלל לא. אבל כן, הרגלים השתנו, כי אין ברירה. עכשיו, כרגע הם השתנו בבת אחת בצורה נקודתית. אני גם רואה הרבה, לפחות בחוגים שאני נמצאת בהם, ואני מניחה שהם לא ייחודיים מהבחינה הזאת, אנשים שאומרים, מוצא חן בעיניי האדם הזה. האדם הזה שפחות תגובתי לכל מה שקורה מסביבו, ומרגיש צורך לקנות כי הכל כתגובה לסביבה. זאת אומרת, מוצא חן ביניהם. ואם מוצא חן ביניהם, אז אולי זה יישאר. אולי הם ירצו לשמור את זה בצורה מודעת, ואני ממש בעד.
אני גם.
ממש.
אני גם. זה הגיע הזמן שאנשים, תדעת, ירגעו עם ההוצאות.
לא רק ירגעו, אתה יודע, זה גם קצת חשיבה עצמאית. כאילו, לא לימדו אותנו לחשוב באיזשהו מובן, וזה נורא מצער, כי...
מה הכוונה?
לחשוב בצורה עצמאית. מתאים לי, לא מתאים לי, טוב לי, לא טוב לי, זה יפה, זה לא יפה. היה לי בלוג אופנה, אני אמרתי את זה ככה בתחילת הזה, ואני זוכרת שדברים שהיו בלתי נסבלים לחלוטין בעיניי לפני שהיה לי בלוג, פתאום נהיו טרנד אופנתי, ואני מסתכלת על זה בעיניים חוד ואומרת, וואלה, אולי זה לא כזה מכוער, שזה מכוער, כן? מה השתנה? מה השתנה מלפני חודשיים לעכשיו? אבל את מתרגלת, העין מתרגלת לראות את זה בכל מקום. פתאום זה נראה לך בסדר.
אמיתי. אני יודע שגם את עוזרת, או כאילו המטרה של חלק מהדברים שאת עושה, זה בעצם לעזור לאנשים להגיע לעצמאות כלכלית. נכון? יש לך קבוצה שבדרך לעצמאות
כלכלית. בדרך לעצמאות כלכלית, הם כולם בדרך, כולנו בדרך.
אז ממה שאני מבין, את גם משקיעה, נכון?
כן.
אוקיי, אז תספרי לנו ככה בגדול, כן, על אפיקי ההשקעה שאת נמצאת בהם, מה את משקיעה, איך, את יודעת, את הדברים הכלליים, וגם למה, למה את בחרת דווקא זה, כי הפודקאסט הוא גם על השקעות, מעבר לפיננסים בכללי, גם על, על השקעות, ואני ככה באופן אישי מאוד מתעניין בנושא הזה.
אני אגיד לך את האמת, אני לא אוהבת לדבר על ההשקעות שלי. אומרת לך בשיא האמת. אנחנו דור שני לחובבי נדלן.
אוקיי.
אז זה היה האפיק הדפולטי. יש לנו איזה תיק השקעות קטן שגררתי איתי עוד הרבה מלפני שהכרנו. זאת אומרת, אני גוררת אותו איתי כבר 20 שנה, אני כל הזמן משחקת איתו כזה בקטנה, הוא מנוהל ידנית, אני מנהלת אותו. חוץ מזה, כל מה שהמדינה נותנת, או מעסיק נותן, כן, נתבות מס, מה שהמעסיק נותן, קרנות לסוגיהם ודברים כאלה. לצערי, יש לנו גם קרן פנסיה.
לצערך.
כן, כי בסופו של דבר אני לא מאמינה שאנחנו נראה משהו ממה שנכנס פנימה. ויש לי אמונה מאוד קטנה במכשיר הזה כמכשיר השקעה.
את יכולה, את יודעת, לשים את זה ב-IRA ו...
אני לא יכולה, זהו, זה הקרן שלו, אני לא יכולה לעשות איתה כלום.
אוקיי, הוא יכול.
הוא יכול, אבל הוא לא יעשה, כי הוא גם צריך אופי בשביל לרצות להתעסק עם הכסף. ולרוב הסחירים אני רואה, באמת באחוזים גדולים, שיש משהו נעים בזה שהצרכים שלך כביכול מטופלים על ידי גורמים אחרים, שהם אנשי מקצוע בתחום, ואתה לא צריך להתמקצע בזה. וזה ראש אחר לגמרי אצל עצמאים, שבלית ברירה אנחנו צריכים להתמקצע בהרבה מאוד דברים, ואז באופן טבעי אנחנו כבר הולכים לזה ולזה ולזה, ומתמקצעים בהכל, כמו שאתה מתמקצע בלעשות פודקאסט, למרות שאתה לא נראה לי טכנאי סאונד.
לא, עוד לא.
עוד לא. אתה מבין? זאת אומרת, אין ברירה. אנחנו רוצים לעשות דברים, אנחנו לומדים לעשות אותם. וזה לא כל כך עובד ככה אצל אנשים שהם, מה שנקרא, נשמה של שכיר. זה פחות עובד אצלם. אז גם הנושא הזה של להתחיל לשחק עם הפנסיה, להעביר אותה מפה לשם, פחות.
פחות.
פחות. שלי, עשיתי איתה מה שרציתי, אבל...
מגניב. טוב, אנחנו, את יודעת, מסיימים כל פרק. קודם כל, היה לי מדהים, שיחה ממש מעניינת. אבל...
תודה, נהניתי.
רגע, עוד לא סיימנו. וכל פרק אנחנו מסיימים עם 2, 3, 4, 5 טיפים כזה למאזינים. אז נשמח גם, יודעת, לשמוע ממך דברים שאת אומרת. תעשו את זה, זה יעזור לכם.
ככה. קודם כל תזכרו שהחיים שלכם זה מערכת יחסים אחת גדולה. לא באמת. תקשרו את הנושא הזה, תקשרו עם כל מי שאתם יכולים, בעיקר בהתחלה של שינוי כלכלי. Mm-hmm. חשוב מאוד לתקשר את הנושא הזה, גם אם זה מאוד קל לתקשר את זה כביכול להוריד הוראות בבית בפנים, אבל בפועל אתם תגלו שברגע שמורידים הוראות, יש התנגדות, יש כיסא התנגדות שאנחנו לא קולטים שהם קיימים, אז חשוב מאוד לתקשר את זה ולתקשר את זה נכון, לדבר על זה, לא להסתיר את זה, מאף אחד, אל תסתירו את זה לא בעבודה ולא בזה ולא מההורים ולא מהאחים ולא מאף אחד, אל תסתירו ואל תתביישו בזה, זה לא מביך. זה לא עושה אתכם קמצנים, וגם אם כן, קמצן, עד כמה פעם אחרונה שבדקתי, כל עוד אתם לא לוקחים אקטיבית כסף מארנקים של אנשים אחרים, זה בסדר להיות קמצן? זה לא כזה אלבון מזעזע. חוץ מזה, תזכרו שיש הרבה מאוד... אנחנו לא יכולים להיות הבעלים של כל מה שיפה. למדתי את זה כשהיה לי בלוג אופנה, ובלוג אופנה זה דבר מטורף. מתחיל להחזיק בלוג, פתאום מתחיל לשלוח לך, מתחיל לשלוח לך פסמים, מתחיל לשלוח לך נעליים, מתחיל לשלוח לך בגדים. ואת כל זה מקבלת, ופתאום הבית, הבית שלך נראה כמו מחסן, בית, את כאילו, פתאום את קולטת, שאת הולכת בקניון או ב-whatever, ואת עדיין רוצה לקנות דברים, רק שעכשיו את רוצה לקנות אפילו יותר, וזה למרות שהבית שלך כרגע מלא בחפצים. בקיצור, הלקח הוא, אנחנו אף פעם לא נוכל להיות הבעלים של כל מה שיפה, או הבעלים של כל מה שטוב, או הבעלים של כל הספרים המעניינים שאנחנו מתים לקרוא. אף לא נוכל, זה לא ריאלי, זה לא כלכלית ולא לא מבחינת היחסון בית, משום מבחינה זה לא ריאלי. אז מה שצריך לעשות זה לפתח דרכים אחרות לצרוך את מה שאנחנו אוהבים. אם זה נורא נורא יפה, תשמרו תמונות יפות, באמת. אם זה נורא נורא מעניין, ברוך השם יש ספרייה. נצלו אותה, נצלו אותה, יש משאבים. יש המון אלטרנטיבות גם, כדאי, זה, אנשים לא קולטים, אבל... כשאנחנו מדברים על קנייה, אנחנו בדרך כלל מדברים על אם אני צריך, אני הולך והופך להיות הבעלים של זה. וזהו, אבל זה לא נכון. יש עוד כל מיני דרכים. לא, לפני כמה זמן הוצאתי שאלון אצלי בבלוג, ואמרתי להם, זה משחק כזה, תמלאו, תבחרו בין כל מיני אופציות, ואז אנחנו נגיד לכם אם מה שאתם מחפשים זה קנייה באמת, או שאתם מחפשים, או שיש איזשהו משהו כזה בחוץ שממלא את התפקיד הזה, או שמה שמתאים לכם כרגע זה השכרה, אולי רכישה משותפת, יש כל מיני דרכים, או לקחת בהשאלה, יש כל מיני דרכים, אנחנו לא חייבים להיות הבעלים של הכל. לא כל צורך אנחנו חייבים למלא באמצעות זה שנלך לחנות ונקנה אותו. יכולים לחפש עוד דרכים, וזה בסדר לחפש עוד דרכים, כי אנחנו לא משתמשים בהכל 100% מהזמן בפול קפסיטי. ואם אנחנו רוצים משהו, לנסות, או לבינתיים, למה להתחייב?
נכון. גם היום, טוב, אני ככה לקראת סיום, עולם הכלכלה השיתופית הוא מדהים, וכל הנושאים כמו, לא יודע, שיש כל מיני מחסנים שיתופיים, ומקומות שיתופיים, וספריות, ודברים שהם יותר שיתופיים, אז תנצלו אותם באמת, כי אין סיבה באמת להיות בעלים של המון המון דברים שבאמת לא, אין צורך בהם, זה סתם נערם בבית וחסר שימוש. זה גם לא אקולוגי בעליל, אז זה גם ככה נקודה
למחשבה. זה גם עצוב, זה גם עצוב. היה פעם אייטם שגם השתתפתי בו, אבל זה היה קצת...
על הומלסים?
לא, על אנשים שיש להם מגירת בלגן בבית, והם לא יודעים מה יש בפנים, והם פותחים את מגירת הבלגן, והוא אומר להם מה יש לך בפנים, והיא אומרת, לא יודעת, אבל כבר שנתיים לא ראיתי את זה. ואת אומרת, אוקיי, אם יש מגירת בלגן בבית, אז בואו נגביל את זה למגירה אחת. בואו לא נעשה חדר בלגן או מחסן בלגן. כי היום למשל אתה קונה דירה חדשה ולרוב הוא מגיע עם מחסן. סבבה, מגניב. ואז מה המחסן קורה לו? תתחיל להמיס לתוכו, כל מה שאתה לא צריך בבית, וזה לא שוכב לך ולא תופס לך מקום. מצד שני זה שוכב שם. סתם.
סתם.
דברים מתקלקלים, סתם, דברים שוכבים שם, סתם. זה גם הכסף שלך ששוכב שם. סתם.
אפשר למכור את הדברים האלה.
אפשר למכור, אפשר לחלק, מישהו יוכל ליהנות מזה. וזה גם חתיכת לקח, כי ברגע שמתחילים לחלק את החפצים שלנו, אנחנו מגלים כמה הפסדנו פה. זה חתיכת שיעור לחיים באיך לקנות אחרת. זה אחלה שינוי חשיבתי בעיניי.
מגניב. טוב, שרון, תודה רבה.
תודה רבה. Thank you for having me.
כיף, ביי.